טוב, מורה ורבותיי, כל שיעור צריך תפילה, אבל היום במיוחד צריך להתפלל שנכוון בסייעתא דשמיא לצבוע את הדברים בצורה הנכונה, כי אנחנו הולכים לדבר בעזרת השם על פי רב צבי יהודה זצ"ל בנקודות מאוד מאוד עקרוניות שקל להגיד את המילים, קשה ליישם, ועוד יותר קשה להיכנס. תכף נבין גם למה. דרך כלל לא נותן כל כך הרבה הקדמות. להיכנס, מה שקרה, לראש של המצב שבו אנחנו נמצאים פרשת שבוע. אבל קודם כל בואו נחזור על עיקרי הדברים שמלווים אותנו כבר כמה שבועות. על האבות בכלל אנחנו אומרים שזה היסודות של עם ישראל. אמרנו שאצל יעקב זה כבר צעד נוסף, צעד של יישום, כי יעקב אבינו זה כבר ציבור. והשבוע בעזרת השם אנחנו נראה עוד יותר את המשמעות העיקרית של המשפט שאמרנו בשם הרב צבי יהודה זצ"ל, שכל ציבור זה דבר מורכב, וכל דבר מורכב הוא מסובך. למה אני חוזר על זה הרבה? כדי שלא נחשוב לרגע שהבעיות שיש הן בגלל חיסרון בעם ישראל, חס ושלום, או חולשה, אלא הפוך. זה כמו שבן אדם שיודע לעשות דבר אחד, אין לו התלבטויות בחיים. אדם שהוא יודע לעשות כמה דברים, הוא מתחיל להתלבט. אז מה תגידו, הוא מסכן? כאילו, הוא מתלבט? לא. זה הבעיה הטובה שלו. זאת אומרת, יש לו בעיה של עשירים, שיודע גם ללמוד וגם שחק וגם עוד הרבה דברים שהוא יודע. לכן אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עוסקים ביצירה של עם ישראל, אנחנו עוסקים פה ביצירה מאוד מאוד גדולה. זה דברים כלליים מאוד. עכשיו עוד כמה משפטים כלליים, אחר כך בעזרת השם ניגע ספציפית בפרשה. הדגשנו על יעקב אבינו שאפשר להתבונן עליו ברמה של צדיק שמתגבר, וזה נכון, אבל זה לא העיקר. מה אני מתכוון צדיק שמתגבר? זה יהודי שעובר צרות כל הזמן, ממש לאורך כל הדרך, ופה זה לא מליצה. כמו שהוא אומר בעצמו, הוא מסכם את זה, מעט ורעים היו ימי שני חיי. זאת אומרת, ההיריון, הלידה, הברכה, הבכורה, הבריחה, לבן, שוב עשיו, מלאך, שכם, כל הצרות שיעקב אבינו אומר, אתה יכול לבוא ולומר, הנה, תשמע, הוא לא מאבד את הראש, לא מאבד את האמונה. זאת רמה מאוד חשובה, הלוואי עלינו. אבל הדגשנו שכל מה שיעקב אבינו עובר זאת מציאות כלל ישראלית. מה זאת אומרת המאבק? רק נחזור על משפט יסודי פשוט. המאבק בין יעקב ועשיו זה לא סיפור בין שני אחים, אלא זה מאבק בין ישראל לעמים. עם לבן זה גם כן ביטוי איך עם ישראל צריך להתנהג עם העמים, וכל אחד בווריאציה שונה. כמובן זה כללי מדי מה שאני אומר, ומי שילמד פעם מדיניות חוץ ויחזור ללמוד מיעקב אבינו ילמד את זה יותר לפרטים, כן? אבל לפחות ככה להתבונן על הפרשות. עם ישראל עכשיו נמצא בתהליך יצירה, בתהליך מאוד מאוד יסודי וגרעיני, ממש בתמציתיות כזאת שמכל פרט אתם רואים מה זה, איך התנאים למדו, אפילו מזה איך שהשתחווה, לא השתחווה, איך, כן, זה קשור פרשת שבוע שעבר, ללמוד איך לעשות את זה, ואם בסדר ולא בסדר, ואיזה לקחים אפשר להפיק מהדבר הזה. דרך אגב, זה גם מאוד קשור לחנוכה, אבל לא נגלוש. הרמב"ן יש לו ביקורת על זה שהשתחווה לעשיו, וזה מה שגרם אחר כך שהחשמונאים הביאו את הרומאים כדי להילחם נגד היוונים, וזה מה שגרם למפלה. זה רק דוגמה איך גדולי ישראל התבוננו על כל פרט בסיפורים האלה בצורה כזאת שכבר הפרטים האלה מגלמים את ההיסטוריה העתידית. כמובן ההיסטוריה עוד לפנינו, כן? כל ההסתר, כמו שהרב זצ"ל היה אומר, שהיסטוריה זה הסתריה, זה לא רק לנתח אירועים שקרו, אלא באמת איך להתבונן על הדברים. טוב, אז אם כן אמרנו שאפשר להתבונן בשתי רמות, יש רמה פרטית שהיא גם כן ראויה להערצה, איך יעקב אבינו מתמודד עם כל הקשיים ולא נשבר. אבל בעיקר מה שמעניין אותנו זה יעקב, שזה האמונה. הוא בא ולמד אותנו איך עם ישראל עובר את כל התהליכים הקשים האלה במאבק בין ישראל והעמים. אבל כמו שהזכרתי לכם כבר פעם לפני שבועיים, כל הצרות שיעקב עבר עד עכשיו, סליחה לביטוי, זה כסף קטן לעומת הצרה בה"א הידיעה שמלווה אותנו עכשיו ומתחוללת, כן, בפרשה שלנו ונמשכת עוד כמה שבועות. וכמובן כולנו יודעים כבר את הסוף וכבר אנחנו חייכים ואפילו מחכים כבר לפרשת ויגש שויתוודע יוסף אל אחיו, על כל האירוע המרגש. אבל ברשותכם, אז כמו שאמרתי בהתחלה, עכשיו אנחנו צריכים תפילה מיוחדת לשאול את השאלות הנכונות בסייעת הדשמיה, לא לפחד לשאול את השאלות, בתקווה שגם נצליח לענות עליהן. אז אם כן, אנחנו שואלים את השאלות בלי לפחד, איך יכול להיות דבר כזה שבנים של יעקב אבינו, שבטי יה, נכון, כמו שדוד המלך אומר, ששם עלו שבטים, שבטי יה עדות לישראל, בנים של יעקב אבינו מגיעים למצב כזה שהם אומרים ואתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות ואמרנו חיה רעה חלת. טוב, אז כל אחד מאיתנו, מקווה, כן, לא בדקתי, מי שיש לו אחים בבית או אחיינים, זה לא משנה, כל אחד יודע שבכל בית שיש כמה ילדים, מיוחד כמה בנים, יש הרבה מריבות. אבל בינינו, כל אחד יודע שזה עובר, וגם כל אחד יודע שיש איזה גבולות, בסדר, רבים על הכדור ועל תור במחשב ואני לא יודע מה, כל מיני, לא רוצה להגיד שטויות כי בשביל הילד זה מאוד חשוב, אבל זה נגמר בזה, והאמא מרגיעה או אבא, ולא חשוב, כי באמת זה לא שיעור בחינוך ילדים. אני רק רוצה לומר שאנחנו צריכים לצאת מהתפיסה המקובלת שכאילו יש פה איזושהי מריבה בין אחים במובן הפשוט. ואומנם חז"ל אומרים לנו בתור עצה טובה שבגלל קטונת פסים שיעקב נתן ליוסף, אז זה גרם את הקנאה וקרה מה שקרה והתגלגלו למצרים. זה נכון, הערה חינוכית, אני לא נותן ציונים פה לחז"ל, אבל ככה הרב צבי יצא למדגיש, יש פה גם הערות חינוכיות, אבל בעיקר אנחנו חוזרים על השאלה, איך יכול להיות דבר כזה שבנים מגיעים למצב כל כך נורא שכאילו לא יעלה על הדעת. זאת אומרת, כאילו מה שקרה בסקלות שלנו, ברוך השם, אין מחשבות כאלה. ואז אנחנו עושים קל וחומר, אם אנחנו כאילו ככה, אז ודאי שאנחנו מצפים מבנים של יעקב אבינו שיתנהגו עוד הרבה יותר טוב מאיתנו. ואיך יכול להיות שיגיעו למצב כזה? אם כן, אני מסכם, איך יכול להיות שיסודות עם ישראל, אמנם זה לא אבות, אבל זה אבות מספר 2. זאת אומרת, זה לא אברהם יצחק ויעקב, זה פשוט, אבל אנחנו כולנו ברוך השם בנים של ראובן או שמעון, לא יודע, לוי ויהודה ודן ואשר, כל אחד מהשבט המיוחד שלו. אז איך הגיעו למצב כזה? עכשיו אני אומר משפט שאני בלי נדר אשתדל, כמובן כל מה שאני אומר, לא, שום דבר אני לא ממציא, אולי פה ושם איזה משל, אבל מקווה שרב צבי יצא לסלח לי שאני מנסה להוריד את הדברים החשובים האלה קצת לרמה שלנו. אבל אני מדגיש ואומר, הדברים הם ברמה הרבה יותר עמוקה ממה שאני אומר, זאת אומרת גם אני מרגיש שאני צריך להבין יותר, אבל אפילו מה שאני אומר אני יודע שזה פה תהליכים שאנחנו צריכים להיכנס לעומק שלהם. אבל בכל אופן, עכשיו המשפט שאותו אני הולך להסביר ויקח לנו זמן, שאלנו איך יכול להיות ששבטי קה יכולים להגיע למצב כזה, ואני אומר שדווקא בגלל שהם נשמות כאלה גדולות הם הגיעו למצב כזה. אבל עכשיו אני צריך להסביר מה אמרתי, כי מה הנחתי בשאלה ומה אני מנסה לענות בתשובה, ואנחנו מצפים מהם להרבה יותר. לכן אנחנו עכשיו נחזור וקודם כל ניכנס לשלב החשוב שאנחנו נמצאים בו. למה זה כל כך חשוב לומר למרות שכל כך אנחנו יודעים? אמרתי קודם משפט שאני רוצה לחזור עליו ולפתח אותו. אנחנו חושבים דבר כזה שבוא נגיד אנשים רציניים, אז הם לומדים מההיסטוריה. מה זאת אומרת? הם קולטים את הנתונים, מעבדים אותם, ובכלל עם ישראל זה עם שבאופן יחסי לעמים אחרים אין מה להשוות, שיש לו תודעה היסטורית, אנשים מעלי אמונה, יש להם תודעה היסטורית עוד יותר חשובה. זאת אומרת, אתה לא חי רק את הדור הזה, אתה, יש לך תמיד מבט של דורות. כן, זה נפלא. אבל אתה בא ואומר דבר כזה, בסדר, אז אנחנו מבינים מה קרה ורוצים להפיק לקחים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. הוא לא מפיק לקחים מההיסטוריה, הוא יוצר את ההיסטוריה. הוא בונה אותה. זה לא כאילו דוגמה, היה פרעה ועכשיו הקדוש ברוך הוא הציל אותנו. הקדוש ברוך הוא צריכים להבין, כן, כשנגיע לשם, כאילו מה הוא רצה להרוויח בזה. טוב, אבל אנחנו לא עכשיו נדבר על יציאת מצרים. בוא נחזור לפרשה, יש פה מספיק מה נאמר. אנחנו נמצאים בשלב המעבר שבין יחיד וציבור, דהיינו בין יעקב שהוא עדיין אדם יחידי, לבין מצב שהוא הראשון בעולם שיש לו מניין, דהיינו שכבר יש עשרה ששכינה שורה ביניהם, זה הבנים של יעקב אבינו שמתקבצים יחד. השלב הזה הוא שלב היצירה, דהיינו אם עד עכשיו עסקנו בתמציתיות של אברהם, יצחק ויעקב, שכל אחד, אנחנו לא מבינים בכלל, אני לפחות לא מבין את המשפט שאני הולך לומר, אבל הוא נכון. שאברהם אבינו בשורש נשמתו, הוא כולל אותנו, לא רק אותנו, אלא גם את כל הילדים והנכדים של כולנו ביחד, את כל עם ישראל לדורותם. כן, משהו כזה, איך בן אדם, נשמה אחת שכל כך מרוכזת. אבל עכשיו אנחנו עוברים תהליך התפרטות, והוא השבטים. אם נחזור רגע ונאמר מה שראינו בפרשת ויצא, יעקב אבינו תכנן את החיים שלו בצורה כזאת, ויאהב יעקב את רחל, אבל הקדוש ברוך הוא תכנן אחרת. הקדוש ברוך הוא תכנן שיש מהלך בסיסי, שיעקב רצה להתחתן עם אישה אחת ומוצא את עצמו עם ארבע נשים. המהלך הזה הוא מהלך מאוד מאוד יסודי, היצירה האלוקית אומרת שכדי שיבצר עם זה צריך לבוא מארבע נשים. ולמה זאת יולדת ולא זאת לא יולדת, ולמה הסדר, איך כל הדברים האלה הם באים לידי ביטוי בהרבה תחומים. לכן רק המשפט הבסיסי שאותו אנחנו צריכים לחזור כל הזמן, תורת השם תמימה משיבת נפש, כשהיא תמימה, כשמסתכל על הכל בשלמות, אז אתה יכול, מה שנקרא, להתמלא. ולכן אני אומר, גם אם לא חידשתי לכם כלום, עצם זה שאני שם לכם את הפוקוס, כן, את המצלמה, על המצב הזה של לבוא ולתבוא, שאנחנו נמצאים פה עכשיו בשלב של תהליכי יצירה. עכשיו, תהליכי יצירה, אני בקושי יודע איך נוצר בן אדם, ודאי שאני לא יודע איך מייצרים עם. זה ודאי תהליכים אלוקיים. ולכן אנחנו רק מתוך... זה מיותר אפילו לומר שבענווה ביחס לקדוש ברוך הוא אנחנו מתחילים להתבונן על הדברים האלה. אז התהליכים הם כמו שאמרנו בהתחלה, ולכבוד כמה שהצטרפו, אנחנו אומרים ככה, שכל דבר ציבורי הוא מורכב וכל דבר מורכב הוא מסובך, לא בגלל שחסר כוחות אלא הפוך, בגלל שיש הרבה כוחות. עכשיו אנחנו נמצאים בשלב היצירה. אמרנו קודם, איך יכול להיות שנשמות כאלה גדולות מגיעות למצב כזה של מתח כל כך גדול בין האחים, עד כדי כך שלכו ונהרגעו? עכשיו אנחנו ננסה לענות על זה. אבל ברשותכם, אני רוצה לתת כנראה רק שתי דוגמאות, שיעור קצר בעברית, אל תבעלו, לא דקדוק, אלא רק שיעור קצרצר בעברית, ועל המושג של שנאה. ואחר כך, בעזרת השם, אנחנו נחזור לראות איך זה קשור כל כך לענייננו. כאשר אני אומר לכם שבעצם גם מכל דוגמה שאנחנו נביא יש מה ללמוד כערך בפני עצמו, זאת אומרת אפשר לומר את זה בערכים שונים ולא רק בעניין שקשור לפרשת שבוע. המקור הראשון שאנחנו נביא הוא מהגמרה בפסחים, דף קי"ג עמוד ב', מי שירצה יראה את זה שם בפנים בצורה מאוד מאוד מפורטת. זה קשור מאוד גם לעניינים של אהבת ישראל, ואנחנו נבליע כמה מסרים סמויים, כן, תוך כדי. בכל אופן, הגמרא שמביאה, אל תשאלו אותי עכשיו איך, זה ממש לא, אני ממש מחפף את העניין, זאת אומרת, לא יוצאים מדי חובה בלימוד הגמרא, מה שאני עושה. עכשיו, רק רוצה למקד את עצמי, אני אומר לכם, הולך לברר את המושג שנאה. אז במקום אחד כתוב בתורה, לא תראה את אחיך או שורו נופלים בדרך, מפעם אחרת כתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. שואלת הגמרא, איך יכול להיות שאתה מביא פסוק בתורה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו? הרי תורה בעצמה מצווה לא תשנא את אחיך בלבביך. אז מה, התורה נותנת כאילו לגיטימציה לחולשה של מה שאסור שיהיה? אתה אומר, אתה אסור לך לשנוע, אבל אני נותן לך איזה תיאור מצב, שאם יש חמור של השונא שלך שרובץ, אז אתה צריך לעזור לו למרות שהוא שונא שלך. אז הגמרא שם אומרת תשובה, שאינו עמך בתורה ומצוות. מה זאת אומרת? זה תירוץ. תירוץ, לא מדובר פה על אדם שאתה באמת שונא אותו במובן האנושי המקובל, שאולי הוא פגע בך או משהו כזה, אלא הוא רק לא מקיים מצוות, מה שקרה בשפתנו, לא דתי. אולי לכבוד יד כיסלב נשתמש בהגדרה של בעל התניה, נכון? נדמה לי שם בפרק למבית שהוא אומר את זה, שגם כשיהודי חוטא, אנחנו שונאים רק את הרע שבו. וההפך, צריך לעורר עליו רחמים, שהנשמה הקדושה שלו נמצאת בשבי. ולא לסנוע אותו עוד יותר באמת, אלא רק את המעשים הלא טובים שהוא עושה. זאת אומרת, היהודי הוא טוב, רק המעשים שלו הם רעים. שוב, זה קל להגיד, הנוסחה היא פשוטה, ביום יום זה לא קל, אבל בכל אופן לענייננו זה מספיק, אני חושב. דהיינו, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, מדובר באדם שאינו איתך בתורה ובמצוות. טוב, אז תוספות שואל, אם ככה, למה הגמרא ומה מציע אומרת, יש, אני לא אכנס פה לפרטים, כן, כתוב שאם יש שונא לפרוק, שונא לטעון ואוהב לפרוק, זאת אומרת, כי יש עדיפויות מצד צער בעלי חיים על החמור וכו', אז הגמרא שאומרת מצווה בשונא כדי לחוף את יצרו. שואל התוספות, נו, אם מדובר שאינו עמך בתורה ומצוות, אז למה מצווה בשונא כדי לחוף את יצרו? כשאנחנו אומרים בבוקר וחוף את יצרנו להשתעבד לך, זה מדובר על דברים לא טובים שיש בנו ואנחנו רוצים לכופף אותם. אבל פה מדובר באידיאל, לכאורה, נכון? אדם שלא איתך בתורה מצוות, אז זה אפילו מצווה לשנוא אותו, נכון? יש כאלה שלא ניכנס פה עכשיו, רוצים לצאת עליה לו שליחות, כל הזמן ככה להילחם באנשים שמחנכים לשנוא יהודים בתור ערך חינוכי, אבל זה לא ענייננו עכשיו, לא כל מה שהוא עשה אנחנו צריכים לעשות. אז וגם זה לא, ברוך השם, שבציבור שלנו, כבר אנחנו אומרים, התחנכנו קצת אחרת, או הרבה אחרת. כל אופן ענייננו, אומר התוספות, שבאמת יש מצווה לשנות הרע שבו. אבל, אתה שונא את הרע שבו, אבל הוא לא יודע את זה. ואז הוא יבוא לשנות אותך שנאה אמיתית, ואז אתה תבוא גם לשנות אותו. קיצור, עלול להתפתח כדור שלג שלילי, שיגרום לשנאה. טוב, אמרתכם, זה ערך חשוב, צריך ללמוד את זה גם כש... עוסקים פעם בסוגיות של אהבת ישראל. לענייננו, מה אנחנו אומרים עכשיו מהמושג, כי תראה חמור שונאך, הגמרא הגדירה, יכולתי לקצר בזה, שאינו איתך בתורה ומצוות. דהיינו, אתה לא שונא אותו, אלא שונא את הצד האידיאולוגי שלו. עכשיו, עוד דוגמה נוספת, שגם כן ראויה מאוד מאוד להרחבה, ובלי נדר. אנחנו נעסוק בה, כל אדם אתה יצא עשרה בטבת, אבל בלי נדרי שיחה מאוד חשובה של הרב צבי יצא על עשרה בטבת שנוגעת לעזרה הסופר, ולא ניכנס אליה, נשאיר את זה, זאת אומרת לא נסביר עכשיו למה זה קשור לעזרה הסופר, רק לענייננו נוציא דוגמה אחת שמופיעה סיפור שראוי להעמיק בו. מסופר שרבא בר בר חנה עלה מבבל, זה גמרא ביומא, והוא הגיע לעבר את הירדן, ואמרו לריש לקיש, כן, היה גר בטבריה, הגיס של רבי יוחנן, ואמרו לריש לקיש שרבא בר בר חנה עלה מבבל. אז כתוב שם, אני אומר את זה במילים שלי, שריש לקיש הסב את פניו, כאילו בשפתנו, ככה הסתובב, כאילו לא רצה לראות את הפנים, ואמר לו את הביטוי, סנינה לכו, אני שונא אתכם. טוב, אתה שומע דבר כזה, ועוד לרבא בר בר חנה, כאילו איך אתה, מה, שני המוראים חשובים, איך הוא מתבטא, אבל תשמעו את המשך המשפט. סנינה לכו, בגלל שלא עליתם כולכם בזמן עזרה. אם הייתם עולים כולם בזמן עזרה, אז היינו בונים את בית שני, צורה כזאת שלא היה נחרב. טוב, אז עכשיו, תראו, אל תפסו אותי במילה, אני צריך לבדוק את זה יותר, אבל נדמה לי שבין עזרא הסופר לבין ריש לקיש ורב אבא בר חנה עברו יותר מ-600 שנה. כן, אני חושב שאפילו עוד הרבה יותר, אבל בוא נגיד 600 זה מספיק זמן, כאילו בשפה שלנו, סליחה, מה אתה רוצה מהחיים שלו, באמת? בסדר, זה שהסבא של הסבא של הסבא לא עלה בזמן עזרא. עכשיו אתה בא ואומר לו, אני שונא אתכם. אלא מה? זה ברור. שריש לקיש לא היה לו שום דבר אישי נגד רב אבא בר חנה בתור איש. ההפך, הוא ידע שאתה מדובר בתלמיד חכם גדול. אלא, שהוא אומר, אני שונא את האידיאולוגיה שלכם. ריש לקיש הבין שאם עדיין יש יהודים בבבל, כידוע לכם, רבי יוחנן ומלך כנראה גם ריש לקיש, הם היו ציונים מאוד מאוד גדולים. הבינו שהנחיצות של, זאת אומרת שארץ ישראל היא נחוצה מאוד בשביל להופיע תורה בשלמות. אבל אמר לכם, זה גם ערך חשוב, לא רוצה להיגרר, כמו בנושא הקודם, לא רוצה לפתח אותו דרך פה, גם לא הולך עכשיו לדבר על חשיבות ארץ ישראל, אני רק רוצה להסביר לעניין שהמושג של שנאה, בלשון חזל, וממילא כנראה המקור הוא בתורה, ששנאה זה ויכוח אידיאולוגי. עכשיו, אחרי שגמרנו עם השיעור בעברית להיום, אני רוצה קצת להיכנס איתכם, לנקודה מאוד מאוד חשובה, ואני אומר לכם מפורש, כמו שאמרתי מההתחלה, שצריך תפילה, אני כל הזמן חוזר על זה. כי אני מדבר על שבטים, בקושי יודע לדבר קצת על עניינים חברתיים בציבור קטן, הוודאי שאני לא הולך לדון אותם. רק רוצה קצת להבין, כדי שנלך, מה שנקרא, לא בעקבותיהם במובן של המתח שהם הגיעו, אלא שנלך באמת להבין קצת יותר במה מדובר. אז קודם כל בואו נוסיף לכם נתון אחד חשוב שרב צבי יהודה לא אומר אותו פה למען הישרות, אני אומר את זה, כן, לא שאני צריך הסכמה מהרב צבי יהודה להביא דברים שהם אורחיים הקדוש, אבל אני חושב שזה טיפה עוזר בהבנה המשפט שאני הולך לומר. אנחנו כולם יודעים את ההמשך, אבל צריך לדעת, השבטים עוד חיו בצורה כזאת שעד אליהם, והם לא יודעים איך, אם זה ימשיך הלאה או לא, ההנחה הפשוטה היא שכן, שהיה לכל אחד מהאבות שני בנים, אחד ממשיך ואחד לא. זה מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, זה יצחק וישמעאל ויעקב ועשיו, וזה בשבילם זה לא היסטוריה, זאת אומרת, זה לא בשיעור תנ"ך שהם היו ככה רדומים, זה המשפחה, זה הדודים שלהם, זה הסבא, זה כן, והם חווים את הוויכוח הזה. עם הנתון הזה הם חיים כל הזמן, שיהיה אחד שהוא יהיה המשך של יעקב. הם יודעים ברוח קודשם, אמרנו גם עוד פעם, לא משנה לי כרגע באיזה דרגה של נבואה הם היו, אבל ברור שנשמתם חשה, נשמה עם עוצמות גדולות, היא יודעת את גודל האחריות שמוטל עליה, בין אם היא מודעת לזה או לא מודעת לזה, יש כוח פנימי שמניע אותה שאומר לה, אתה צריך עכשיו מה שנקרא דרכך. יש סיכוי, וזה הבנה, וזה לא גאווה. אני מדגיש שזה לא גאווה. אנחנו מסתכלים על זה כאילו במין גאווה. אבל הוא מרגיש מתוך גודל האחריות שלו, שעם ישראל יעבור דרכי. אולי זה יהיה אני, אולי הוא. אבל דבר אחד אנחנו לא יכולים להסכים. לא יכול להיות שיוסף הוא יהיה הממשיך. עכשיו אני רוצה להסביר לכם למה. שוב, כולנו חכמים, כבר כולנו יודעים, וזאת השם נשמע שיעורים, בשבת ועוד יותר בעוד שבועיים, כן, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד וכוחות שונים באומה. אני לא מחדש, לא ממציא כלום, רק חוזר פה מה שקרה לשלב המתח הזה, כאילו של שלב היצירה. אז ברשותכם אני רוצה לדמיין קצת, עכשיו אני ממציא, באמת תצלחו לי ואל תפסו אותי במילה, אל תיקחו את זה ברצינות. בואו נגיד, מתאר לעצמי שהם גדלו בחצר ויצאו מדי פעם גם למגרש משחקים, או גם מדי פעם עשו איזה מדורות בלילה, כן, ודענו מה שנקרא בשיחות אידיאולוגיות איך צריך לראות עם ישראל. ואני עכשיו יכול לדמיין שבכל מיני שיחות היו שם אנשים כגון לוי שדיבר שאנחנו צריכים להיות עם קדוש וקרבת אלוקים, ואנחנו נתחפש את הדרך, איך מאיתנו יצא עם כזה שיודע לעבוד את השם. יהודה בטח גם כן אמר דברים של טעם. והיה שם איש אחד בכוונה אני אומר את זה בצורה כזאת. איש אחד שאמר להם, אני לא מבין אתכם, מה אתם חושבים? שבזה שאנחנו נהיה כל היום בבית מדרש, ואנשים קדושים ומקריבים קורבנות, ככה נוכל להשפיע על העולם? הרי לאברהם אבינו נאמר, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וגם יעקב, האבא שלנו, קיבל את הברכה הזאת מיצחק. נכון, חזר על זה. ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. אנחנו צריכים להיות עם שקשור עם כל העמים. אתם חושבים שאם אדם יגדל ליד הבית שלו איזה עז וכמה איזה פטרזיליה וחומוס ויגיד צדיק אוכל לסוב הנפשו, ככה אנחנו נוכל להשפיע על העמים? ככה נראה לכם? אנחנו צריכים להתחיל עכשיו ככה, להתחיל להתפזר בעמים, להבין את השפה שלהם, להתעסק, מה שנקרא, בגדול. טוב, אני מאוד מקצר, למרות שאפשר להשתעשע פה ולעשות איזו שיחה מאוד מאוד ארוכה, ואפשר אפילו להפוך את זה למה שנקרא בצורה מאוד מאוד אקטואלית, אבל בטוח שמשפטים כאלה יכולים להרגיז כל יהודי נורמלי. למה להרגיז? כי אפשר לבוא ולהגיד לו, תשמע יוסף, אתה עוד איכשהו בסדר, גדלת בבית של יעקב, אבל מה הנכדים שלך? הסתובבו בכל העולם עם איזה עם טיק ג'יימס פונד ואין יודע מה, מחשב לפטופ, אני יודע מה, והסתובבו עם עניבות וסביד אמרו לועזית והתחילו לנהל את כלכלת העולם. זה מה שעובר לך בראש. מה יישאר מעם ישראל? עכשיו צריך להבין, בנקודה הזאת זה לא הדיבורים. אני כאילו מנסה לחיות את זה טיפה. אבל ודאי שזה ברמה נמוכה, ודאי שהם יתבטאו בצורה הרבה יותר נעלה, אבל אני מתכוון בעיקר, הנשמה שלה מדברת. יש איזשהו כוח שמנגד. וזו הנקודה שאותה אנחנו רוצים עכשיו להדגיש. אז תראו, אני לא יודע איך נוצר עובר. כן? לא למדתי רפואה, וגם הייתי לומד, גם לא כל רופא יודע איך נוצר עובר. אבל אנחנו מבינים שזה תהליכים, תהליכים שבהתחלה אתה רואה משהו מאוד מאוד גולמי, ואחר כך מתחיל להיווצר יד, ואחר כך אצבעות, וכל התהליך הזה שהוא תהליך מאוד מאוד, כאילו מבחינתנו, אנחנו כבר כולנו יודעים, עוד פעם לא הולך לעשות לכם אולטרסאונד. אני עושה אבל כאילו להתבונן על אולטרסאונד לאומי, שאנחנו לא מסוגלים להבין אותו, לא מסוגלים לראות אותו, אבל זה מופשט. בכוונה אני אומר ככה, הקדוש ברוך הוא יוצר את העם, זה מה שאמרתי קודם. הקדוש ברוך הוא עכשיו יוצר עם, וכדי ליצור עם עכשיו צריכים ליצור את האיברים שלו, והאיברים שלו הם שונים אחד מהשני. היד זה לא לב, והרגל זה לא מוח, כן? והקיבה זה לא כליות. כל אחד יש לו את התהליך המיוחד שלו, תהליך ההיווצרות שלו. ויכול להיות שהיינו מדמיינים, בואו נהיה כולנו יחד אותו דבר, ואפילו נעשה רוטציה, פעם הלב ישלוט, ופעם המוח, ופעם הרגל, ופעם היד, מה, זה לא פייר. אבל אנחנו מבינים שזה לא ככה. הקדוש ברוך הוא עכשיו יוצר. ובשלבים של יצירה, עכשיו תשמעו משהו, שאולי גם יעזור לכם מבחינה חברתית. בשלבים של יצירה, בגלל זה שכאן אני יכול לומר מניסיוני, הדל, ויכול להיות שגם אתם תעברו את זה ותיקחו את הניסיון של פרשת וישב ושיחות הרב ציודה ותיישמו את זה כמעט בכל יישוב, מי שעבר את זה בחיים שלו. בשנים הראשונות יש המון המון מתחים ומריבות, ולמה? לא בגלל שמדובר באנשים יותר קטנים, אלא הפוך, מדובר באנשים שאת כל החלומות שלהם הם רצו ליישם איזה קהילה שמדמיינים איך היא תהיה. ומה זה ויכוחים? לא רק על סיפורים על דגניה, כן, שנגזם אמרתי קודם שעשו קום זיצים כל הלילה. כן, שאתה קורא שם, אתה מבין, היו אספות חברים, לפני מאה שנה, אתה לא מבין על מה הם דיברו, אתה קורא, ביום הם עבדו וכל הלילה היו מתווכחים. בסדר, אבל בואו לא נלך. לדגניה, אני אומר קצת, תשאלו עם מי שההורים שלו עברו את זה. ולמה ללכת רחוק? אני בטוח, אני עכשיו אומר על צורת הדמיון. בוא נגיד שהיו מביאים עכשיו לעיריית סדרות או כל עירייה אחרת, לא משנה, בכל מקום בעולם, אומרים אתם קולים עכשיו איזשהו מענק של 100 מיליון שקל, מה אתם עושים איתו? אז אני רק ככה אשתעשע, אני לא יודע אם יש לי זמן להשתעשע, אבל בוא נאמר ככה, אחד יבוא ויאמר, תשמע, הדבר הכי חשוב זה להשקיע בחינוך, כי ילדים יהיו מחונכים טוב, זה העתיד שלנו וכו'. פלוני אלמוני יגיד, תשמע, אנשים בוחרים פה כי אין פה עבודה, אתה תקים פה מפעלי תעשייה, אז יהיה פה זה. מה שנקרא, אנשים יישארו, אבל זה יפתח מאוד את העיר. לא רוצה עכשיו לגחך, אבל אני כמעט בטוח שמישהו שיגיד, שמע, בוא נקים קבוצת כדורגל טובה, זה יביא כבוד לעיר. ואיזה מישהו יגיד שם, אתם יודעים מה, בואו תראה, כל בית כנסת, תביא כל ערב שיעורים בין מנחה לערבית, וכל אל ערב, תראה איך אנשים יתרומו, מבחינה רוחנית וכו'. כמובן, בסופו של דבר, לא מתייחס פה לכל הדברים שאמרתי, אבל יהיו ויכוחים. והוא יגיד, בסדר, זה נכון, אבל... יצטרכו מנהיגות. אבל עד שתהיה מנהיגות, שתבוא ותגיד, כאן אנחנו משקיעים יותר, כאן משקיעים פחות, יהיו ויכוחים. וזה קורה בכל מקום. דהיינו שאדם חושב, זה המשפט שעוד לא אמרתי אותו היום, שהאדם לא רק רוצה לבנות את מה שהוא מאמין, אלא נדמה לו שמה שהאחר עושה, זה לא חשוב. ולמה זה לא, למה זה קורה ככה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לו את האמת שלו, זה לא חולשה, זה מה שאני מנסה לומר. יש את האמת שהוא בא ומאמין, ואיתה הוא הולך עד הסוף. כי אם כולנו נגיד, שמע, גם ככה וגם ככה וגם ככה, כולנו יכולים להפך להיות בינוניים. כי אתם יודעים שבכישרונות, עכשיו נותן לכם דוגמה כדי להסביר קצת מה אני מתכוון. ושוב, זה משל של המשל. אז בוא נגיד, כן, אני לא מספיק טוב בזה, בדי שלא טוב במוזיקה, אני מתכוון, גם לא מספיק שומע, לא מספיק חשוב לי, כן, לשמוע מוזיקה. אני אוהב לשיר. אבל אלה שמשקרה אוהבים לשמוע, למה הם קונים את הבדיוק, את האור ש... כמה שנקרא, עם הביצוע הכי טוב? למה זה כל כך חשוב לך? כי נדמה לך שאם אתה לא עושה את זה בשלמות, עם אותה תזמורת ובתנאי אולפן וכו', זה לא, לא מספיק רציני. כדי שיהודי כמוני או כמוכם ייהנה מאיזשהו ביצוע, יש יהודי אחר שפשוט כל החיים שלו זה מוזיקה. הבנתם מה אני מנסה לומר פה? אנחנו מאמינים בתורה ומשתדלים ללמוד תורה, ברוך השם, ששם את חלקנו ושווה את המדרש, אבל כשאתה כבר רוצה לשמוע, לא יודע מתי, בדרך או פעם במלווה מלכה או לא משנה מתי, כשאתה כבר רוצה, כן, לעבוד את השם גם דרך שירה, אתה רוצה שמי שיתרום לך, אתם מבינים עכשיו מה אני מתכוון לתרום לך, זה אחד שהוא מומחה בשירה. וכמו שלא עלינו כשיש בעיה רצינית, אתה לא הולך לכל רופא, אתה הולך לרופא X שהוא מומחה לדבר הזה. אז אתה יכול לבוא מחר להגיד, שמה, הרופא הזה הוא יודע רק את זה. כן, הוא יודע רק את זה, אבל בדבר הזה הוא ספץ. הבנתם מה אני רוצה לומר פה במשל? שבכל דבר ההתמקדות היא לא על חשבון זה שפתאום אדם הוא רופא לב, והוא בכלל לא מבין שהלב הוא חלק מהגוף. בטח שהוא מבין שהלב הוא חלק מהגוף. אבל עכשיו הוא התמקצע בעניין הזה. אבל זה אתה יודע רק אחרי כל המסקנות, כל מה שחינכו אותנו. אנחנו נמצאים עכשיו בשלב יצירה, וכזה גם הזכרתי את אור החיים הקדוש קודם. כי אור החיים הקדוש אמר שהם חשבו שהם נאבקים על הדמות של עם ישראל. לא על הכבוד האישי שלהם. ולא על קטונת פסים, ולא על קנאה עם האבא או משהו כזה. הם חשבו שיעקב החליט שיוסף הוא הממשיך והיה הידיעה. והם לא יבואו לידי ביטוי. אז כמובן, שאנשים הכי שיוצאים מולם, כמו שהרב זצ"ל אומר בדרשה במדבר שוק, זה שמעון ולוי, כי הם קנאים. באמת יש עניין מיוחד בקנאות הזאת, שעם ישראל צריך גם את הקנאות הזאת. לכן אני רוצה להתחיל לסכם. כן,
איפה עובר הגבול בין
לדעת
מתי הקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים לבין לדעת מתי צריך לקחת העניינים לידיים? כי אברהם אבינו מגרש את הגר, אין לו כזאת ביקורת, כי כולם יודעים שיצחק צריך להמשיך. אז כאילו קשה לדעת מתי לנהל את העניינים, מתי לא.
טוב, קודם כל אני שמח מאוד על השאלה, ואני ישר אומר, אפילו שזה בהקלטה, אני לא יכול לענות לך תשובה ברורה. אבל בכל זאת שמח מאוד על השאלה, כי זה מה שאמרתי, אני צריך תפילה שהשיעור היום יקבל מה שקרה בפרופורציות הנכונות. כי בעיקר מזה חששתי, ואני שמח מזה ששאלת. כי הרי אנחנו באים בסופו של דבר, צריך גם את זה לומר, אותו אור החיים הקדוש שאמרנו קודם, הוא גם אומר, וזה גם פשט הפסוקים בסופו של דבר, האחים חטאו. אנחנו אמנם מנסים, לא כאילו, זה לא ביטוי הנכון ללמד עליהם זכות, לבוא ולומר שלא היה פה חטא, שלא נצבע את זה. אני רק אומר, זה לא התפקיד שלנו לדון אותם. ולצערנו, אני אומר אלף פעם לצערנו, אנחנו כולנו עוד סובלים מתוך החטא של מכירת יוסף, אז נהרגו 10 הרוגי מלכות ונפילה, שאנחנו עדיין בידיים של הרומאים, ברוך השם שיוצאים, כן, אבל אנחנו משלמים מחיר גם על החטא הזה. לכן שלא נבוא ונאמר, הנה עכשיו כל אחד ילך עד הסוף וילחם וזהו. אולי זה כבר קשור, בוא נגיד לזה ככה בנימה אופטימית יותר. ככה יצא לראות את זה בדיוק הבוקר, אבל אתם יכולים לראות את זה שם בעולת ראייה. אני חושב שזה עמוד תף למד זה. אני יכול אופן על ברכת אשר קדשה מצוותיו הצבענו להדליק נר של חנוכה, שהרב שם מדבר על נר. אז הוא אומר, לכל אחד יש, אחד יש לו אור התורה, ואחד אור הנבואה, ואחד אור הצדק, ואור החסד, ואור הגבורה, ואור ה... כבר שכחתי, ששם הוא מונה שם, 8 אורות, וכנראה לא במקרה זה, כנראה... כנגד 8 נרות, אבל לא רוצה עכשיו לגלוש לחנוכה, אני רוצה לחזור לשאלה שלך. אז ככה, קודם כל, חשוב מאוד לדעת, לא לעשות חיקוי, מה אני מתכוון? האדם, הוא צריך בסופו של דבר ללמוד ולהפיק לקחים מכל מה שעברנו פה, בפרשיות האלה ועוברים, ולבוא ולומר, אתה תיאבק על שלך, אבל תדע, זהו למשפט המפתח שאותו לא אמרתי. כי בסופו של דבר האחים מפנימים, וזה בעצם התשובה, וזאת השם שניפגש בעוד שבועיים, אז כבר נגיע כבר ל-happy end, שהאחים מבינים שיוסף זה הרי הדוגמה הכי קלה להסברה. אין עוד אחד שזכה לתואר הזה של יוסף הצדיק, שבעצם הם מבינים, כי הרי מה, בוא נחזור רגע, ואני אשתדל, לא אשכח את השאלה שלך. הרי בעצם למה אמרנו קודם, אמרתי זה מאוד מקצרה, כאילו למה כל כך חששו מיוסף? כי תמיד חושבים שאדם שמתעסק עם הדברים הגשמיים הוא נהיה מגושם. האדם שכל היום חושב על כסף, על כלכלה, על כלכלה עולמית וכו', זה ישר אנחנו מדמיינים כאילו איזה בן אדם ככה שרק רוצה להיות. אבל בעצם זה ממש לא נכון, ובלי נדר אנחנו נחזור ולהסביר את זה. יוסף הוא צדיק מהתחלה ועד הסוף, כי הם מבינים ככה שהתאוות יביאו אותו, תאוות הכסף יביאו אותו גם לתאוות נשים, ואחר כך אנחנו יודעים שכמו שאנחנו רואים פה בפרשה, כבר בהתחלה יש לנו פה את הביטוי, כן, ויהיה השם את יוסף ואיש מצליח, ואיך הוא מחזיק מעמד בתוך כל המציאות הזאת מול אשת פוטיפר. זה דבר שראוי להערכה עצומה, כן, זה לא סתם. כי הרי אם היינו שואלים את הפסיכולוגים, היו אומרים, מה יוסף, הוא מרגיש נבגד ומוכה ובודד, הוא צריך פורקן על כל הדברים שהוא עבר, ולכן אם הוא היה חס ושלום נכשל, כולם היו מבינים אותו. אבל ברוך השם שאנחנו לא צריכים תירוצים, וגם לא לקחת לעצמנו את כל התירוצים של הפסיכולוגים למיניהם. יוסף היה צדיק מההתחלה ועד הסוף. אבל בוא נחזור לשאלה שלך, שמואל. ככה, אנחנו צריכים לדעת, קודם כל, יש לי תפקיד, אני אשתדל לעשות אותו עד הסוף, אבל אני יודע, זה משפט המפתח, שזה לא התפקיד היחיד. אני צריך אנשי תורה, אני צריך אנשי חסד, אני צריך אנשי צבא, ואפילו בתוך אנשי תורה יש אנשים שיותר מסורים על עניין השבת, ויש כאלה שיותר מסורים על העניין של ארץ ישראל. גם כן, כחלק מהתורה. ולא, וכל הזמן אנחנו יכולים לשאול, ולמה הם, ולמה הם, ולא מבינים, ואיך הם לא מבינים, וכו'. תלך אותו דבר אומרים עלינו. כאילו מה הם יוצאים להפגנות על ארץ ישראל, ועל שבת לא אכפת להם. אז אני לא רוצה עכשיו להאריך יותר מדי, ולא להתחיל להתנצל, אבל היסוד קיים. זאת אומרת, דהיינו, באמת, יש בכל אחד את האמת הפנימית שלו. עכשיו, איך להינצל מזה? שאלת שאלה טובה. אז קודם כל, קל לי להגיד, הלוואי ונצליח לבצע. צריך ניקיון, זאת אומרת ניקיון הדעת, טהרת המחשבה. לא בגלל שאני כזה, או בגלל שאני גר שם, אז אני כבר חושב שזה הדבר הכי חשוב בעולם. הדבר הכי חשוב בעולם, כי הקדוש ברוך הוא יראה את עיניי, שבדבר הזה אני מרגיש שליחות. אני מרגיש שזאת המשימה שלי, ואני אעשה אותה עד הסוף, לא בתור דבר מנגד. נכון שיכול להיות שאני גם אבטא את דעתי, שנראה שצריך להשקיע פה יותר. אז בואו נחזור רגע כאילו לאותו משל פשוט. אם תהיו פעם אנשי ציבור, תיאבק על מה שאתה מאמין, אבל תדע שבסופו של דבר צריך מנהיגות. זאת אומרת, אותו אחד שמאמין בחינוך, הוא צריך לדעת שגם מישהו אחר ייאבק על פרנסה של האנשים, ואתה לא תגיד לו מגושם, כי הוא צדיק, הוא באמת חושב שאם יהיה פרנסה לאנשים יהיה להם טוב. ואל תבוא ותגיד אני איש רוח והוא איש מגושם. קודם כל לנטרל את כל המחשבות האלה שכביכול אנחנו נותנים ציונים, זה לא התפקיד שלנו. תאבק על שלך. זה כמו שיש לי חבר טוב שהיה פעם מנהל ישיבה, והוא אמר לי, תשמע, התפקיד של הטבחית זה לדאוג שיהיה אוכל טוב לבחורים. היא כל פעם הייתה באה אליי ואומרת לי איך לחסוך, איך לחסוך. אמרתי לה, זה התפקיד שלי, את צריכה להיאבק שיהיה אוכל טוב לבחורים, אני אצטרך להגיד לך שאין כסף, ואז לא תהיה ברירה, תצטרכי לחסוך. הבנתם כאילו מה רוצה להגיד לה? וזה ראש אחר, זה ראש יפה, כן? וכמובן הרמים צריכים לדאוג שיהיה כמה שיותר רוחנים, ופלוני אלמוני צריך לדאוג שיהיה בניין, כי אחרת זה לא ילך. וכל אחד יעשה את התפקידו במקסימום ויתמסר אליו, ולא שכולנו נהפך להיות כאלה בינונים. זה מה שניסיתי לומר קודם, אולי אמרתי יותר מדי דברים בבת אחת, אבל כאילו כשניסיתי להגיד את המשל על המוזיקה, כדי שאנחנו נהנה ממוזיקה טובה צריך שמישהו יתמסר לזה, וזה לא חייב להיות שהוא סתם לא רציני. הפוך, יכול להיות שבאמת הוא עושה את התפקיד המיוחד שלו, בזכותו עכשיו עוד כמה עשרות אלפי איש נהנים מאיזשהו שיר, וזה מקרב אותם לעבודת השם. לא אמרתי לך להיות מוזיקאי, וגם לא אמרתי לא להיות רב. הבנתם מה אני מתכוון לומר? כל אחד יהיה את שלו בצורה טובה, אבל תדע שזה התרומה שלך לכלל. מה שבסופו של דבר אנחנו יודעים, שברוך השם מה שזכינו, מה שהאחים לא ידעו, רק אחר כך אני לא יודע איך זה נודע להם. אין לנו שוב, אין לנו סרטי הקלטה, גם אין לנו מה שקרה צילומי רנטגן מעבר להם בראש. מתי התחולל אצלהם המהפך שכולם חייבים את כולם, זה אנחנו לא יודעים, אבל זה ברור שהם הגיעו להבנה הזאת. וזה עוד יותר, תראו אחר כך בהפטרה של ויגש, את ציודה ואת ספריים, כן, וכך אותם אחד אל אחד, והיו לאחדים בידיך. כל הדברים האלה בעזרת השם עוד נדבר עליהם. אנחנו עכשיו בואו נתחיל לסכם. נכון, שאלתי שאלה קשה, נכון? לא, אני שאלתי, אתה רוצה לשאול את השאלה, הוא גם עונה את התשובה. אני מקווה שהצלחתי להבהיר אותו בצורה טובה. אמרנו, איך יכול להיות שאנשים כאלה גדולים הגיעו למצב כזה? אז התשובה היא דווקא בגלל שהם גדולים. עכשיו, איך זה יכול להיות? אז עכשיו אני מנסה להסביר. ודרך אגב, זה קשור, מה שהזכרתכם אתמול בעבד, מי שלא היה, אני רק אומר זה בשתי מילים. לפעמים אנחנו רואים ויכוחים ענקיים בין גדולי תורה, ואתה אומר לעצמך, כאילו מה, איך הם לא, כאילו קצת תוותרו, קצת זה, אני יודע מה, כל מיני ביטויים כאלה. אבל צריך לדעת, אתה לא גדול בתורה, אין לך את העוצמות שלהם. מה אתה בא ואומר לו תוותר? כאילו תתבטא יותר בעדינות או משהו כזה. מה זה, זה ויכוח על על כדור במגרש משחקים? בשבילו זה כל העוצמה של התורה, זה שאלה הלכתית על חילול שבת או לא חילול שבת. הוא רואה בעיניו את הדורות הבאים על כל מה שמשתמע מכך, שאם תקל בנקודה הזאת אז עכשיו זה אולי באמת מותר, אבל מה יהיה עוד שתי דורות כבר, לא יודע מה יוכלו להפעיל את כל, נוכל לעשות שבת בכלל בלי לעשות כלום, הכל יהיה מתוכנת ו נדע מה, אז מה אתה תתחיל עכשיו להקל, תגיד זה רק הפלאפון, זה רק מדרבנן ואני יודע מה, ואין פה שום נורה ואין זה, כל מיני פטנטים. שוב, זה ויכוחים של גדולי ישראל, זה לא ויכוח של אדם קטן כמונו. כן, שנמצא פה ויש לו דעה וחושב שבכל דבר הוא קרא משהו בעיתון, אפילו איזה מאמר תורני הוא כבר נכנס לזה. קיצור, התהליך שאנחנו נמצאים בו זה הקדוש ברוך הוא ברא אותם ככה, דהיינו יש פה חטא כמו שאמרת, ואפילו חטא גדול, אבל העוצמות זה בגלל שהם קיבלו עוצמות כאלה גדולות של יצירת עם ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, הוא אומר לי יעקב אבינו, רק הוא לא מגלה לו את הכל, הוא אומר לו תשמע, זה לא אחד, מה שהיה אצלך אחד הופך להיות 12 אלמנטים, וכל אחד כמו שנראה בעזרת השם בספר במדבר, איש על מחנהו, כן, ואיש על דגלו, כן, באותות לבית אבותה, מה הצבע המיוחד של שבט ראובן, מה הצבע המיוחד של שבט דן, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שלכל אחד יש את התרומה, וזו התרומה שלו לעם ישראל, וזו הייחודיות שלו. רק כשנמצאים בשלב יצירה, אז אדם הוא נאבק, הוא אומר אני הוא אני ולא אתה. זה חלק מהיצירה, זה חלק מהזקיפות קומה שהוא צריך לעמוד, לא גאווה, מדגיש, זקיפות קומה של הבירור, שכמובן אנחנו כולנו תפילה, וזה חלק מתהליך הגאולה. וברוך השם, נכון, אחרי שאנחנו ככה נכנסים פה בצורה עוד יותר אינטנסיבית, זה הסיום האופטימי פה של הרב ציודה, כן, אנחנו נכנסים עוד יותר ויותר לחלומות, נכון, פה בכל הפרשה, ואחר כך גם החלומות של יוסף, אחר כך חלום פרעה, וכל המהלך הזה זה ברוך השם החלומות הולכים ומתגשמים, שוב השם ושיבת ציון היינו כחולמים, והחלומות שאנחנו נמצאים בתוכם עכשיו שהם מתגשמים, זה בגלל שאנחנו עכשיו צריכים להפנים, זה הנקודה שאתה צריך לדעת, שלקחת את האמת שלך, להתמסר אליה, אבל לדעת שהיא לא כוללת הכל, היא האמת שלך שהיא חלק מדבר יותר גדול. כשנהיה מודעים לזה, אז יבוא המשיח עזרת השם, כן, שהוא מבניו של דוד, שהוא כולו ענווה, נכון, לט למיגר מכלום, והוא יבוא ויכלול גם את יוסף וגם את שאר השבטים, והוא יהיה המלך. למה? כי מלך הוא מבין מה זה מנהיגות טובה. מנהיגות טובה זה שהוא כולל את כל הכוחות, נכון? מה זה שלום? כן, זה מיצוי כל הכוחות ושיווי עם הנכון, ככה כותב הרב. אבל זה כבר באמת עוד נושא, איך אתה מגיע באמת לשלום, איך אתה בתוך תוכך מגיע לאיזונים הנכונים, ודאי שזה התפילה המיוחדת שאנחנו צריכים להגיע בתוך עם ישראל. טוב, אז קצת גלשתי מבחינת הזמן, לא השלמתי את הדברים, אבל אני מקווה שנתתי כיוון שמספיק דרך, מה שנקרא, לעבודה נכונה, גם בהמשך פרשיות השבוע הבאות עלינו לטובה, ובעיקר בהמשך החיים, כן, איך ליישם את הדברים האלה בסייעתא דשמיא. Thank you.